עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. השר לשעבר אלי כהן עלה לראשונה בחייו להר הבית והתרשם מאוד. שכוח עצום. הוא איש ליכוד, חבר הכנסת כהן. אחר כך היה בכולנו של כחלון ושוב בליכוד, כמעט בין 50, כשהיה בכולנו הגדיר את עצמו כסמן הימני במפלגה ימנית, כלומר איש לאומי מאוד. מה זה אומר עליו ועל המפלגה שלו שרק אתמול הגיע לראשונה להר הבית? שזה לא מעניין אותו? שזה לא מעניין את המפלגה שלו? שאין להם שורשים עמוקים? או כפי שכבר ראינו כמה פעמים, הם במיטבם כשהם באופוזיציה? עכשיו אולי אפילו נתניהו עוד יעלה להר הבית, כי עכשיו כשהוא לא מוקף ב-15 מאבטחים, פתאום הוא יכול לראות מה נכון ומה לא נכון לעשות. לפני כן כל הזמן הסתירו לו. עכשיו הם יוכלו להיות בעד תפילת יהודים בהר הבית, גשר חדש לשער המוגרבים, במקום פיגום העץ הרעוע שהממשלה הרעה הזאת לא מוכנה להחליף. הנה מירי רגב כבר הגיש השאילתה בעניין הזה. אכן דברים שרואים מכאן לא ראינו משם, הרבה יותר בהיר עכשיו.
שלום שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. אני יודע שאני תמים כשאני מקווה שהעובדה שבגץ גלגל מכל המדרגות ארגון המכונה ועדת החקירה האזרחית שאתר נגד חיסון הילדים תגרום לארגונים, לעמותות ושאר האזויים להפסיק להטריד אותנו עם תיאוריות הקונספירציה. הם ימשיכו, הם לא ירפו, כשבגץ יזרוק אותם מהדלת הם יחזרו מהחלון, הם יטענו שהקורונה הומצאה על ידי האילומינטי, שאנשי הלטאה רקחו את החיסונים כדי שמתישהו לכולנו יצמח זנב סעיר. הם לא מאמינים לאף אחד, לא לארגון הבריאות העולמי, לא ל-FDA האמריקאי, לא למשרד הבריאות, לא למדענים, לא לחוקרים, לא לניסויים, לא לעובדה שהמצאת החיסונים בכללי העלתה את תוחלת החיים האנושית בעשרות שנים, וגם לא לעובדה שהבאת החיסונים ארץ על ידי ממשלת נתניהו הדבירה את הקורונה. אז חברים, אני שמח שבגץ השליך אתכם היום מפתחו בלי לדון בעתירה. אני שמח שהשיתו עליכם 6,000 שקל הוצאות. לצערי אני פחות שמח כשאני יודע שאתם לא תרפו, תמשיכו להטריל אותנו. ככה זה בדמוקרטיה, נתגבר. שלום
שכוח.
אבל אני מתפלא עליך קצת בקטנה.
בקטנה תתפלא.
אתה לא, כאילו, אתה לא מבין מה קרה שפתאום, איך קוראים לו, אלי כהן רואה את הר הבית?
אני לא הסתירו, המאבטחים לא מסתירים לו, פתאום.
הוא, אגב, אני שם לב, זו תופעה שלא חשב, אלי כהן, השר אלי כהן, איש כולנו, חולוני, היה בהכשרת היישוב, זה סגן שבוש הדירקטוריון כשהייתה הבעלים של מעריב, סוף הגילוי הנאות, הוא רואה את עצמו מועמד להנהגת הליכוד. יש לו כבר קבוצה, יש לו חסידים. לא, אני אומר את זה, אני לא מזלזל חלילה ברצינות, אבל
גם אני לא מזלזל, אני רק בז לאלה שרואים את האמת רק שהם באופוזיציה.
בז שנות אור. טוב, נכון, ואתה כתבת על זה ספר, גם על זה.
גם על זה.
עורכים ומפיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על השידור, ליאור ידידיה.
שלום.
ליאור שלנו, היא חזרה.
כן, ודאי.
איפה היא הייתה?
מאחורי הזכוכית.
כן. טוב, משאלים. שאלתי עכשיו, חיסון שלישי לקורונה. אחד, לכולם, לא רק מבוגרים, מיד. אגב, זה אני אצביע. ואם ירצו לתת לי גם את הרביעי באותה הזדמנות, תפדל. נכון או לא נכון? אתה רופא.
אני לא יודע.
אל תרוץ עם הרביעי.
אני חושב שעוד חודשיים, שלושה.
אופציה שנייה, רק קבוצות סיכון. אופציה שלישית, קודם ילדים. אופציה רביעית, תתחסנו אתם. היה גם אתמול, לדעתי, אם אני זוכר נכון, היה אתמול משאל, אז אתה יודע מה, ואם אתה מתעקש, אני גם אקריא לך את התוצאות שלו. לא שברנו את האינטרנט, 1,692 מצביעים ומצביעות התעניינו במשה איבגי. השאלה הייתה כזו, העונש של משה איבגי, 11 חודשי מאסר בפועל, הוא. 32% הצביעו ראוי, האיזון הנכון. 47% הצביעו נמוך מדי, שישלם על מעשיו. 13% מוגזם, האיש התרסק, ו9% שאלו במי מדובר. אז זה איבגי, חברים, איבגי. ועכשיו תגיד לי בטובך על מה לא נדבר היום.
אבתיסאם מראענה מהעבודה מתגייסת לטובת מחבלת מהחזית העממית האחראית לרצח רינה שנרב. לידיעתכם בברכה.
מדינת ישראל וחברת הביטוח של מכינת בני ציון ישלמו 24 מיליון שקל למשפחות הנספים בנחל צפית. את הילדים זה לא יחזיר.
לפני שבנט יעבור לבלפור, הבית יעבור שיפוץ ב10 מיליון שקל. וואי וואי וואי, מה היה קורה?
יום הולדת המאה של חנה סנש, פורסמו תעודות ויומנים מזבונה. אף פעם לא הספיקה מישהי כל כך הרבה בכל כך מעט שנות חיים.
המשטרה סוגרת את תיקי הצטות בתי הכנסת בלוד, ביזיון למשטרה. גם את זה בנט הבטיח לערבים?
האופוזיציה מקופחת מאוד בחלוקת ועדות ומושבים ועדות הכנסת, יושב ראש הכנסת גם יודע את זה.
מחש מחמירה את כתב האישום נגד אפיק טוינבי שהרג את חברו בעת משחק בנשק. רצח באדישות במקום המתה בקלות דעת. רצח באדישות גרוע לדעתי מרצח.
לחקלאים בצפון נמאס מהטרור החקלאי, הגנבות והצתות, והם מקימים משמר אזרחי, שקויח. מה עם השומר החדש? יש כזה ארגון.
כן.
טוב.
אבל הוא, כנראה שיש הרבה גנבות והרבה הצתות ויש מספיק, יש מספיק טרור לכולם.
בוא נגיד שלום לעורכת הדין רותם בראון מוועדת החקירה האזרחית. שלום רותם.
שלום לך, ערב טוב.
בראון או בראון?
בראון.
בראון, אוקיי. שלום לך.
תשמעי, עתירה שישית שאתם מגישים שקשורה כך או אחרת לקורונה ולחיסונים, נכון?
נכון, למרות שהעתירה הזו ספציפית לא הוגשה לגבי הקורונה
לגבי החיסונים.
לא, התירה הזאת ספציפית שלכבודה התקשרתם אליי, היא קשורה להליכים רפואיים במערכת החינוך.
חיסון ילדים, נו.
על ידי חברות פרטיות, שלא על פי חוק, אבל זה נכון, ועדת החקירה האזרחית הוקמה בסביבות פברואר, מתעסקת הרבה עם דברים שקשורים לקורונה.
ונזרקת הרבה מכל המדרגות על ידי בגץ, כולל היום, כולל השתת תוצאות, כולל שלושה שופטים שמכנים אותה עתירה צרק. אני שואל את עצמי, מתי תבינו את הרמזים האלה?
תראה, אני לא ילאה אותך בעניינים משפטיים, אבל לא תמיד להגיש עתירה, זה כל כך משנה מה התוצאה שלה. אנחנו נותנים לבגץ את האפשרות להתערב בנושאים מסוימים, ובגץ עושה את הבחירה שלו. אנחנו הגשנו גם עתירה על ההטייה של משרד הבריאות בפרסומים שלו, כשהוא פרסם שהתכשיר של פייזר מאושר על ידי ה-FDA. שם לא בדיוק נזרקנו מכל המדרגות, להפך, בגץ אפילו טען, אפשר להגיד בשם המשיבים, שנענו להגיד את האמת, ובגץ אמר, הנה הם מודים שאין לזה אישור. למרות שהם לא באמת הודו.
אבל, והייתם שמחים אם בהיעדר אישור של ה-FDA לא היו מחסנים אנשים בארץ? יש כבר 4 מיליון מתים בעולם, יותר. בארץ למעלה מ-6,000. אתם רוצים יותר? אני לא מבין.
אנחנו היינו שמחים אם היה מתקיים איזשהו דיון מדעי פתוח שאין בו סתימת פיות. אנחנו היינו שמחים עם רופאים שמנתחים וקוראים מחקרים שמשרד הבריאות לא מעוניין לפרסם, לא יקבלו מכתבי איומים. בזה היינו מאוד שמחים. עכשיו, אם אנחנו מדברים כבר על נתונים, אז יש בחול מערכות של יותר, לא אגיד ניטור ובקרה, מכיוון שאף באף מדינה לא נעשה ניטור ובקרה של האנשים שהוזרקו בתכשירים. אבל אם אנחנו נסתכל על מערכת ויירס או על דוח שהוציא בארצות הברית או על דוח שהוציאו ילו קארד בבריטניה, אנחנו נראה שמדובר גם על הרבה מאוד מתים כתוצאה מהחיסון. ויירס שזה מערכת
וולונטרית. מתים כתוצאה מהחיסון?
9,000.
וואלה, אם הייתי פייזר הייתי תובע אותך?
אני לא, אני יתבע אותי למה? על מה בדיוק?
על מה שאמרת הרגע, שיש הרבה מתים כתוצאה מהחיסון, כי אני
אמרתי שיש דיווחים במערכת ורס על 9,000 מתים.
אני, תשמעי, אני הדיוט, אריה פה הוא פרופסור, ואת עורך הדין, אני סתם אחד. ואני רואה, מה שקורה בישראל קורה בכל העולם, שמתים אנשים, הרבה מאוד אנשים, בישראל 6,500 איש ואישה, ואז מגיעים החיסונים, תודה ביבי, ומפסיקים למות. למה הדבר הפשוט הזה לא עובד אצלכם? למה אתם מחפשים קונספירציה? למה אתם מחפשים קשר נגד האנושות? למה אתם מדווחים על כל מיני... הבגץ עצמו היום כותב כל מיני הסתמכויות על פוסטים בפייסבוק. יש מדענים, יש רופאים, יש שופטים בירושלים. אולי די.
לפני חצי דקה חברך אמר לי שאם הוא היה פייזר הוא היה תובע אותי.
אז עכשיו אני אתבע אותך כי הוא לא חברי.
בחצי דקה מאז ועד עכשיו קראת לי קונספירטורית, וגם בפסיקה של בגט קפצו מילים כמו מכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים. מעבר לזה שזה גם מילים לא נכונות, ואני בכלל לא יודעת מה זה קונספירציה ועל איזה מכחישי קורונה אתם מדברים, אף אחד לא מכחיש כאן כלום. חבל שהשיח מושטח לרמות כל כך נמוכות. יש כאן עניינים שהם באמת יותר עמוקים, וחבל שלא מדברים בגילוי. לגבי החיסון,
יש
רופאים וכדאי שתזמין רופא,
את מוכיחה, את אנחנו מדברים עם אין ספר רופאים, את מוכיחה שכל מה שייחסתי לך נכון. אני אקרא לך איזושהי רשימת עובדות.
אני מוכיחה שמה ייחסת לי נכון, סליחה.
קונספירציות, קונספירטורית, כי למשל, בהנחה שכולנו יודעים את האנגלית בסיסית, facts matter, אני קורא, זה רשמי. Fact, 331 מיליון COVID-19 vaccines were given in the United States from 12-14 לדצמבר 2020 עד השישה ליולי 2021. During this time received 5,946 reports of death among people who received the COVID-19 vaccines. That's 0.0018%. Fact, on an average day, 8,000 people, זה לא יאמן איך אני מערבב פה את השפות, die from all causes in the United States. בקיצור, כשאת אומרת 6,000 מתים, את שוכחת להגיד שמדובר בפחות, בפחות מפרומיל. בפחות מפרומיל
מה... אני לא אמרתי 6,000 מתים, אני אמרתי לך שיש 9,000 דיווחים על מתי מוות במערכת כבר. מערכת שקיימת כבר הרבה מאוד שנים, זו מערכת וולונטרית שבה אנשים
מתקנים. מול 331 מיליון חיסונים.
יושבת לתת דיווח, אתה יכול אולי לשאול את הפרופסור שיושב לידך.
הוא לא יושב לידי.
דיווח, אז...
מאין לך שזה תת דיווח?
כאחוז, אולי בין אחוז זה דיווח לשניים, יתר. מוערכים כבין אחוז לשניים. אבל באמת זה לא רעיון טוב לשאול עורכת דין על עניינים רפואיים, במיוחד אם אני קונספירטורית.
אבל
אני גם לא הבנתי את השאלה.
בכל זאת, חייב להיות הסבר לתופעה שכל העולם הרפואי בארצות אירופה ואסיה ודרום אמריקה, בכל מקום, הגיעו למסקנה שרק חיסונים יכולים לעצור את המגפה ולהציל אנשים. מה גורם להם לשקר ככה? כסף?
אני לא טענתי שמישהו שיקר, אני טענתי שהוא פשוט לא ועכשיו אני צריכה להגיד למה הוא שיקר?
לא, בכל זאת, רוב עצום של הקהילה המדעית, למעט שוליים, באמת שוליים קטנים מאוד, סבורים שזו הדרך להילחם במגפה. למה אתם חושבים שאתם מחזיקים את האמת ביד ונאבקים כדי שלא יהיו חיסונים לילדים בכלל?
אני ממש לא חושבת שאף אחד מחזיק את האמת ביד, ואני חושבת שרב הנסתר על הגלוי, אבל אם מלכתחילה אנחנו אומרים שאדם כזה וכזה או ארגון כזה וכזה מחזיק את האמת ביד, ולארגון השני אנחנו מכנים אותו קונספירטור, או מניחים לגביו כל מיני הנחות, שכאן השידור הזה הוא דווקא שידור מצוין, כי הוא פשוט מדגים את השיח שמתקיים בחברה. אז ברגע שמתקיים שיח שבו אנחנו מדברים על איזשהו נושא, ואני הקונספירטורית ואתם מחזיקים באמת, ועכשיו אני צריכה להסביר כל מיני נתונים שלא אני הבאתי, זה שיח שלא באמת
טוב,
מקדם,
בסדר,
הוא לא מקדם,
אנחנו...
זה לא דיון מדעי, אין
אז...
כאן באמת...
אז אנחנו, עורכת הדין ברון, עורכת הדין ברון, אנחנו, אוקיי, אז א', מציינו את צודקת, ב', אני רק מתקן אותך בקטנה, אמרת רגע, ארגון אחד אומר X והשני אומר Y, לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
אני לא אמרתי את זה.
את אמרת רגע בדיוק את זה, שארגון אחד אומר ככה,
ושני... אני לא אמרתי שארגון אחד אומר X,
את אמרת בדיוק את זה הרגע, והאמת המדעית היא שכמעט, כמו שאריה אמר, שהוא במקרה גם פרופסור לרפואה, כמעט כל הממסד המדעי בכל העולם חושב החיסונים מצלים את המצב, ושוליים מאוד מאוד צרים חושבים אחרת. זו האמת, זה האיזון, זה לא ארגון מול ארגון, אבל בכל זאת אנחנו מודים לך שהסכמת להתראיין אצלנו
היום.
תודה רבה. ברון, אנחנו נשארים עם ברון, עם דוקטור אייל ברון, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים רמב״ם, שלום לך, דוקטור
שלום,
בראון.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. יש לי הרבה דברים להגיד על הקודמת, אבל...
תגיד, תגיד, אם כבר אתה פה, תגיד.
זה טירוף, שפשוט טירוף. אנחנו, מה צריך יותר מאשר אנחנו רואים מה עשו החיסונים, מדברים בארצות הברית, בארצות הברית מתו, אני לא יודע, 300 אלף, 400 אלף אנשים מתו מקורונה, וצריך עוד לדבר שברור לחלוטין, זה ברור לחלוטין שהחיסונים הצילו את המצב. זה פשוט לא יאמין שאנשים מדברים ככה, אבל
כן,
טוב.
ולא רק מדברים, גם הולכים לבגץ ומטרילים את בגץ כבר שש פעמים.
ולמערנו גורמים הכי גרוע, הם מצליחים פה ושם לשכנע אנשים לא להתחסן, ואנשים מתו בגלל זה. כי הם לא התחסנו.
טוב, אבל זה כנראה כוחו, זה הגנום האנושי, ככה הוא בנוי, תמיד יהיה את המיעוט, לפעמים זה מביא לנו הזיות כאלה, לפעמים זה מביא לנו המצאות שכל העולם חושב שהעולם שטוח ומישהו בא ואומר שלא, אבל אותך זימנו, ואנחנו שמחים שנענית, בגלל אינפורמציה ונתונים מאוד מטרידים, לגבי המתות חסד, שעל פי הנתונים משרד הבריאות, יש מאז הקורונה, זינוק חד, 350% יותר בקשות להמתת חסד או לניתוק מכשירי הנשמה בהידרדרות. 11,000 ב-2020 אושרו, לעומת 3,372 בלבד ב-2019. מאיפה זה מגיע לדעתך?
האמת שאני לא ראיתי את הנתונים, אני חושב שצריך דייק, ואני לא חושב שהמתות חסד. זאת אומרת, אנחנו... אני חושב, שוב, לא ראיתי את הנתון הגולמי, אני רק, אתם מזילים אותי, ואני חשוב שם לדייק. יש הרבה אנשים, והרבה פעמים בצדק, שמבקשים לא להאריך את חייהם בתנאים מסוימים. וזה הרבה פעמים מוצדק. זאת אומרת, תלוי מה ומה התנאים. אנחנו במדינת ישראל, מדינה שמאוד מעריכה חיים, והרבה פעמים בצורה מאוד מלאכותית, הרבה בגלל אמונות דתיות ודברים כאלה. אני מנהל מחלקה פנימית, ופעם אחרי פעם אני בסיטואציות שאנשים שברור לחלוטין שעפסו כל הסיכויים שהם יוכלו לשרוד עם איכות חיים סבירה, אם בכלל, והמשפחות, משפחות רבות באות ואומרות לנו, תעשו הכל, 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 הכל. והנושא הוא...
ולעומת זאת, בשנה האחרונה היו הרבה יותר, לפי הנתונים של משרד הבריאות, שביקשו שלא יעריכו את חייהם באופן מלאכותי, שינתקו אותם ממכשיר הנשמה כשאין כל תקווה. האם זה בגלל הקורונה? כלומר, היו לנו הרבה יותר מונשמים בשנה האחרונה?
אני חושב שהשיח הזה שהיה של... שנגיד בתי חולים אחרי שזה התחיל והבינו את העניין שאנשים הולכים למות והכניסו בני משפחה להיפרד מהיקיריהם, וכל הנושא של השיח הזה של סוף חיים ואיך להתייחס לסוף החיים שבא בגלל הקורונה, אלא כנראה יותר את המודעות לנושא הזה, לא רק בהקשר של הקורונה. זו דעתי.
זאת אומרת שיש קשר בין הבקשות, העלייה הדרמטית, החדה, בבקשות לא להתחבר, לא להאריך חיים בצורה מלאכותית במקרה של הידרדרות, לבין הקורונה.
אני חושב שבעיקר הנושא עלה המון בתקשורת, הנושא המוות לצערנו בקורונה וההתמודדות עם החולה הנוטה למות, שהוא בסופו של דבר כמעט כל בן אדם יוצא לו להתמודד עם בן משפחה, אבל הוא עלה מאוד מאוד לכותרות, כי הוא נכח בתקשורת כמעט כל יום. דיברנו על כתבים מדברים, החולה בן 85, המון מחלות רקע, עלה על מכונת הנשמה, סיפייו לשרוד עצמי.
כולנו מבינים שיש מצבים של חולי סרטן סופניים שבאמת אין כל סיכוי לרפא אותם, ואם החולה מבקש כך והמשפחה מבקשת כך, אז אנחנו מבינים את הדינמיקה. אבל האם אנחנו נמצאים בנקודה שאנחנו יכולים לומר על חולה קורונה מונשם שאין כל סיכוי להציל אותו?
אני אישית לא הייתי במחלקות קורונה אף פעם, ממש, אני מנהל מחלקה פנימית, אבל ברמב"ם זה, המחלקות האורגניות נשארו בהם ובנו צוותים מיוחדים, אבל היו בהחלט סיטואציות למיטב הבנתי שפשוט בלתי ניתן היה יותר לאנשים את החולה, לחמצן אותו, והיה ברור שאפסו סיכויות.
תגיד, אז לסיום, אם כבר אתה איתנו, ולמרות שאתה לא מטפל בקורונה, יש לך מושג כמה חולי קורונה מצב קשה יש היום ברמב״ם, אם בכלל?
ברמב״ם יש, נכון לבוקר, היו 3 חולי קורונה, מצב בינוני קשה, נפטרו 2 חולים, זה פוקסם בתקשורת, בעל ואישה.
2 בני זוג, כן, בהפרש קצר זה מזה.
כן. כן, אנשים מבוגרים שהיו מחוסנים ונפטרו, למיטב ידיעתי נכון לבוקר היו 3 חולי קורונה במצב בינוני קשה.
דוקטור יאל בראון, תודה.
תודה רבה לך.
תודה ויום טוב, ביי ביי.
הפרופסור, חברת הכנסת אמילי מואטי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום חברים, מה שלומכם?
מרגע לרגע יותר.
אתם ערים לבום שבנפילה שבין לראיין אדם שמציל חיים ללראיין אנשים שמטרילים אלה את אלה לילה אחר לילה?
כן, ואנחנו לכן באמת, אנחנו פה בסוג של נפילת מתח, אבל אין מה לעשות. נראה אותך.
השתתפותי הכנה.
תגידי, כמה זמן זה עוד יימשך, ההטרלה המטורפת הזאת, לילה אחר לילה, למרות שבהצבעות עצמן אני מבין שהקואליציה, האופוזיציה לא באמת קיימת בזמן האחרון.
תשמע, גם הם התעייפו, ואז תשכח, ואני אומרת את זה דווקא לזכותם, אלו אנשים שנמצאים הרבה הרבה שנים במערכת, והסיטואציה החדשה שנכפתה עליהם במובן מסוים, לא מחזיקה הרבה זמן מעמד, זה אנשים לא צעירים, וקשה להם, וחלקם התעייפו, ועשו הביתה, ובצדק.
תשמעי, לא קשור בכלל לנושא שדיברנו עליו קודם, חברת מפלגת העבודה, חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, איתיסה מרן, נרתמה למאבק למען מחבלת מהחזית העממית, ואני קורא עכשיו, ממש בדקות אלה, שאיתיסה מרן גם צורפה לוועדת החוץ והביטחון. נראה לך הגיוני?
אני מתנצלת, אולי זה, אני לא יודעת על מה, על איזה מחבלת את מדבר.
חזית העממית, הרצח של רינה שנר, יושבת 2 אז הרצח.
הרוצחת של רינה שנרב, זיכרונה לברכה. אני מתנצלת, מה...
טוב, אם את לא יודעת, את לא יכולה להגיב על זה.
אני יודעת שהתפיסה מרנה ממלאת מקום בוועדת חוץ וביטחון. כל מפלגה צריכה למנות ממלאי מקום.
תגידי, אהבת את נאום ראש הממשלה בנט אתמול, שבעצם שבר את התפיסה הזו שהממשלה הזו תתנהג אחרת, תהיה הרבה יותר מיושבת, ולא תיגרר לצרכות, והוא אתמול בעצם דיבר לנתניהו וחסידיו בשפתם. השאלה אם זה נכון.
לא חשתי שהוא דיבר לנתניהו בשפתו. חשתי שבמובן מסוים הוא... יש כאן קצת, אני כאילו לא רוצה להיכנס לתיאורים ספרותיים, שאז לא יבינו אותי, ואז אנחנו ניכנס לאיזשהו מהלך כזה, אבל יש כאן איזושהי הבעת עמדה של אדם כלפי אדם שהיה המון זמן, איך להגיד את זה, אבא רוחני, ויעבוד.
כן,
אני חושב שבאמת היה צריך במובן מסוים להתנער, מהצל של נתניהו, והוא עשה את זה בצורה, אני חושבת, מאוד מרשימה, ואף מפתיעה אותי לפחות, כי לא ציפיתי ממנו ליכולת, וכמו שאתה אומר, להשיב להם בשפתם.
עכשיו תגידי,
הייתה לו המון נראה כלפי נתניהו.
נכון, ולפני שבועיים הוא קרא לו בטעות ראש הממשלה נתניהו ותיקן את עצמו.
אגב, גם לי זה קורה.
נכון, אבל אתמול היה כאילו המעבר, כאילו מישהו אמר לו, עכשיו תגיד 15 פעם, חבר הכנסת ביבי נתניהו. חבר הכנסת ביבי נתניהו.
או שלא מישהו אמר לו, שהוא חש שהוא צריך, אתה יודע, לתקוע יסדות במעמדו החדש, וזו דרך טובה לעשות את זה. אני חושבת. מה אתה
נכון,
אומר?
נכון. טוב,
כלומר,
תגידי
אם
עכשיו...
כלומר, אתה חוזר על משהו הרבה מאוד פעמים, בסוף גם אתה מאמין.
לא, בסוף אתה מתרגל ומפסיק לקרוא לנתניהו ראש ממשלה.
האמת שתשמעו, כולנו מתבלבלים. בכל זאת...
ברור, 12 שנה.
וכבודו במקום המונח, זה ראש הממשלה שכיהן הכי הרבה זמן. ואתה יודע, גם אני לפעמים מוטט עם כל הסלידה העמוקה, אומרת בנימין נתניהו ראש הממשלה, וזה בסדר,
כל מול נוראים. תגידי, המוריין אחרייך, אמילי. המורן אחריי, חבר הכנסת אבי מעוז, יטען פה שממשלת ישראל פוגעת בערכים וסמלים יהודיים, אפרופו פסיקת בגץ, שהורה למדינה לאפשר תוך חצי שנה גם לזוגות להט"בים להביא ילדים מפונדקאות, עמדתך, לקראת סיום.
אני בעד שוויון לכולם. זה אומר ששוויון זה הדרך של האדם לבחור את דרכו בחיים, לעצב את חזונו. ולכן, ועכשיו לגבי אבי מעוז, אנחנו מאוד 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 לא מסכימים על המון 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 נקודות. וזה בסדר. ויכול להיות שאם חבר הכנסת אבי מעוז יצבור מספיק הערכה ציבורית, אז יום אחד אנחנו נעשה סוויץ' והוא יישב בקואליציה, ואז יכול להיות שיוכל לממש את הרעיונות
שלו. אגב, הוא יכול היה לשבת אם הם היו מסכימים להכשיר את מנסור עבאס. היום את היית מתרנת כאופוזיציה.
אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, בסוף באמת, יש פער מאוד גדול בין איך שדברים באים לידי ביטוי במליאה, בשיחות ואינטראקציות בין חברי כנסת, לבין איך שזה נראה, איך שהביטוי התקשורתי או הציבורי של זה. ואתה יודע, אני מאמינה שגם אבי מעוז חושב שתפיסת העולם שלו, שאני לחלוטין לא מסכימה איתה, היא תפיסת העולם שהיא מטיבה עם העם היושב בציון.
נכון, כולם באים בטוב, חברת הכנסת מועטי.
כן, כן, רוב חברי הכנסת הם כאלה, תאמינו לי. אני כל יום
מאמינים. מאמינים, חברת הכנסת מועטי, תודה.
תודה רבה לך.
אני מודה לכם,
ערב טוב, להתראות. החיבוקים האלה. חבר הכנסת אבי מעוז, הציונות הדתית, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה.
היא בעצם כבר ייצגה אותך בדיון, מה? אפשר לדבר על אהבה על דה. ייצגה אותך בדיון, לא חשוב.
מצוין.
תגיד, אז מה, עד כדי כך פוגעים פה בישראל כמדינה יהודית?
מה, וכי אני צריך להגיד את זה? זה לא ניכר.
אבל פה זה לכאורה בגץ, לא הממשלה.
אבל זה בדיוק הנקודה. א', שתיים רעות עשה הבגץ. הדבר הראשון, שהבגץ התחיל לנהל לנו את החיים. הוא לא הרשות המבצעת, עם כל הכבוד. הוא הרשות השופטת, ושיפסיק לנהל את המדינה. שישפוט, ואם הוא לא יודע לשפוט, או שהוא אומר לממשלה, את תתקני את החוק כך וכך, והממשלה לא עושה את זאת, אז הרשות המבצעת לא מצליחה לתקן את החוק. גם הרשות המחוקקת, גם הרשות המבצעת לא הגיעו לעמק השווה, לא חוקקו את החוק, אז החוק לא קיים, לא יכול להיות שהבגץ בא ואומר, החוק עכשיו הופך
לא,
להיות
אקטיבי, לא, במקרה הזה, זה לא
הופך להיות
אקטיבי. חבר כנסת מעוז, במקרה הזה לא מדובר בחוק. במקרה הזה מדובר בהחלטה שאינה חוק, שמאפשרת פונדקאות לזוגות רגילים, ולא מאפשרת פונדקאות במימון המדינה לזוגות סטרייטים, ובגץ, ובגץ שמתפקידו לפרש את החוק, וזה חוק יסוד, חוק יסוד השוויון, בא ואומר לה, את פוגעת בשוויון. לא, אתה יודע למה אני מתכוון.
הבגץ התערב בהחלטה ממשלתית, שהתנהלה בצורה מדודה.
לא בחוק, אני פסק תיקנתי כשאמרת חוק.
בסדר, אבל הבגץ...
כי הוא מפרש את החוק ואת עקרון השוויון שנמצא בחוק.
אבל החלטה, הממשלה החליטה ללכת, בהתחלה היא דיברה על זוגות רגילים שמתקשים בללדת ילדים. ולאחר מכן הממשלה החליטה להרחיב את זה, היא עשתה את זה בצורה מדודה, בליווי של ועדה מקצועית, באמצעות משרד הבריאות, והיא לא התקדמה מעבר לכך, היא לא יכלה להתקדם. אז הבגץ, ואז עתרו לה בגץ ואמרו לו, מצד השוויון צריך להכניס...
נכון, השוויון הוא עקרון על, זה כבר הוכר מזמן.
היית מצפה שהממשלה תחוקק עכשיו חוק שאומר שזוגות להט"בים אינם זכאים לזה, בניגוד למה שבגץ קבע?
אני, מה שהייתי מצפה, הממשלה הזאת, אין לי ציפיות גבוהות בכל מה שקשור לזהות היהודית של המדינה.
נניח שנתניהו היה ראש ממשלה. היית מצפה
ממנו? ואם אנחנו, למה בגץ קיבל את ההחלטה שלו עכשיו? בגץ אמר וחזר ואמר לממשלה, תתקנו את ההחלטה או שתקבלו החלטה אחרת ותתקנו את החוק. נכון? בגץ אמר את זה לממשלה, והממשלה לא עשתה את זה. האחרון שעשה את זה, אדון שר הבריאות, ניצן הורוביץ, הוא נכנס לכיסא שלו במשרד הבריאות, ופנה לבגץ ואמר, אני מבקש מכם, אתם תחליטו, הממשלה לא יודעת לעשות העבודה, אתם תחליטו.
הוא לא פנה לבגץ, מאיפה אתה מביא את זה? שהייתה עתירה לבגץ.
הבגץ פנה, והייתה עתירה לבגץ, והוא אמר, אני מבקש מכם להחליט, עד אז הממשלה
לא אמרה את זה, המשלה אמרה, תנו לנו את הזמן, אנחנו נקבל את ההחלטות, ואנחנו נראה מה אנחנו עושים בעניין הזה.
כן, אבל ברגע שהממשלה מקבלת את הזמן, ואחר כך עוד זמן, ואחר כך עוד קצת זמן, ולא עושה כלום, תפקידו של בגץ להגן על העקרונות היסוד של המדינה, שבאו גם מהחקיקה וגם מחוקי היסוד, זכויות אדם וחוק יסוד, שכח איך קוראים לו. בקיצור, כשלא עושים, אז בשביל זה יש בית משפט, לא?
אבל לא.
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, סליחה.
כשבית משפט פועל להכניס בהחלטה אקטיבית של הממשלה, להרחיב אותה, ולא לעשות את זה בצורה מדודה, ולא לשקול את הדברים, אלא להרחיב אותה ולהכניס גם את הזוגות בני אותו מין, הזוגות גברים שהם יכולים לאמץ בפונדקאות. זה תהליך לא מקובל. הבגץ לא תפקידו להיות הרשות המבצעת. ונוסף לכל הדברים האלה, מה שהבגץ בעצם הכשיר, הוא הכשיר עכשיו סחר, אלפר, תשמע, כמה מדינות בעולם מתירים את הפונדקאות אצלהם? כמה מדינות? אנחנו נכנסנו למועדון המכובד, מפוקפק, של שבע מדינות בכל רחבי העולם, שהם נכנסו, שהם מתירים פונדקאות אצלהם. באמריקה הגדולה, שלוש מדינות מתוך 50 מדינות של אמריקה, רק שם מותר הפונדקאות.
כלומר,
גם בעולם מבינים שזה בעייתי. יש פה סחר בילדים.
זה כבר סיפור, זה דיון אחר, הסחר. אנחנו דיברנו על שוויון. סחר זה דיון אחר, לא בילדים, אלא ברחם של נשים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה
רבה גם לכם, כל טוב.
ליאור ידידיה, תעשינו דיווחי תנועה, פרסומות ונחזור. נגיד שלום לנור מריסת, שלום נור.
שלום, שלום.
ערב טוב. אתה מדבר איתנו ככה עכשיו בנמרצות עם הריאות של שיילי ווסטלנד, הצוערת שהתמוטטה בבה"ד 1 ואיבריה נתרמו, ולך הייתה סיסטיק פיברוזיס, מחלת ריאות קשה מאוד, וקיבלת את הריאות שלה, איך אתה מרגיש?
אני מרגיש משהו חדש, חיים חדשים. נושם.
כמה זמן סבלת מהמחלה לפני ההשתלה?
כל החיים, זה מחלה מהלידה.
נולדים עם זה, אם אני זוכר נכון.
נולדים עם זה, אבל לפעמים הסימנים הראשונים לא מופיעים מיד בינקות, אלא בגיל יותר מאוחר.
לא, זה מהלידה, אבל כשמתבגרים, המחלה מחמירה יותר ויותר. אבל בזמן האחרון, הייתה מחלה מאוד חריפה. הייתי 24... שבע, חמצן.
ופתאום, איך המרגש? אתה, קודם כל, אתה יודע מה, תספר לנו איך קיבלת את ההודעה, בוא מהר, יש ראות.
זו הרגע המדהימה. התרשמתי בחודש ארבע, והייתי בחודש שבע, לא ציפיתי. תוך שלושה חודשים, הם התקשרו אליי, דוקטור... פרופסור קרמר התקשר אליי ב-1 ל-7 חודש ואמר לי, יש לכם תורם, אולי יתאים לכם, תבוא עכשיו.
ובאתם.
התארגנו והלכנו. והכל היה בסדר, עשינו את ההשתלה, הכל היה מוצלח, הריאות היו בסדר גמור, ואני לי עכשיו בסדר גמור.
אתה בבית עכשיו, בלי חמצן, בלי כלום?
אני בבית חולים, מחר משתחרר.
יופי, ואמרו לך, אתה לא צריך חמצן בבית?
בכלל. אפילו הסטורציה עלתה, 98. אז כשהייתי קטן, הייתי קצת יותר בריא, לא היו 98. בקושי 94.
תגיד, נו, אתה קיבלת ראיות של קצינה ישראלית בצהל, אני מבין שאתה מנסה ללמוד עליה, לדעת מי היא, לראות כתבות. אתה רוצה להגיד משהו, נניח, לאמא שלה, ליפעת?
כן. אני רוצה להודות להם. הרבה תודה. וכל הכבוד על התרומה. ושתהיה בגן עדן, הבת שלהם.
תגיד. אצלך במשפחה אנשים חותמים על כרטיס אדי, או תתחיל לבקש מהם לחתום על כרטיס כזה של תרומת איברים?
כן, בטח. לא עכשיו. יש את אבא שלי חתם על זה. לפני 15 שנה.
כל מי ששומע אותנו, ממש ממש כדאי, חובה אפילו, לחתום על הכרטיס הזה, זה מציל חיים, אם קורה הרע מכל, אפשר להציל אנשים. אתה מתמרה, נכון הוא?
כן, אני מתמרה.
תרגיש טוב ותודה על השיחה.
תודה רבה.
אחרי הפרסומות, אנחנו נדבר כאן על בדיקות DNA לגללים שהכלב שלכם השאיר אחריו, ואז העירייה בתל אביב תגיע אליכם הביתה והיא רע מאוד. חכו לנו. ראש מנהל התקשורת והתיירות בעיריית תל אביב, איתן שוורץ, שלום.
שלום לך.
האם נוסיף לתואר שלך והגללים?
אתה יכול להתחיל בבדיחות מעכשיו ועד סוף התוכנית, בהן דובר בנושא מאוד רציני שמאוד מעתיק את תושבי העיר.
בעצם בוא נספר לפני שכלא כולם יודעים, עיריית תל אביב תתחיל לבדוק DNA בגללי כלבים שהושארו על המדרכה, ובצד השני בעלי כלבים כשיקבלו את הרישיון יכניסו את ה-DNA של הכלב, ואז אם השארת ונעלמת פקח יגיע אליך ויקנוס אותך.
הגדרת את זה מדויק, משפט אחד שצריך להוסיף לשם הדיוק. בעצם כמו כל תקנה עירונית, הדבר הזה צריך לעבור חתימה של משרד הפנים. משרד הפנים חייב לאשר את הדבר הזה, אבל מה שהגדרת זה בדיוק מה שקרה אתמול במועצת העיר, עבר תיקון למשהו שאנחנו כבר הרבה מאוד זמן מצפים איך לגשת אליו, בעיה גדולה מאוד של תועת כלבים ברחובות העיר, עם שלוש שכונות ספציפיות שאנחנו מכנים אותן השכונות החומות, אבל בעצם זה בעיה כלל עירונית, ואני גם אוסיף, בעיה שקיימת בכל הערים בעולם, והפתרון הטכנולוגי הזה הוא באמת קפיצת מדרגה מאוד מאוד חשובה.
כמה כלבים יש בתל אביב?
יש 40 אלף כלבים בעיר.
40.
עכשיו אני רק...
כל אחד יש לו רישיון, ועכשיו לצורכי החזקת כלב הוא יצטרכו גם לעשות בדיקת DNA, אני מבין?
דגימת DNA, אנחנו מאוד מקווים שזה יאושר. נכון.
בסדר, בוא נניח, אבל כמה זה עולה? כמה עולה בדיקה כזאת?
זה יעלה כמה מאות שקלים לבד.
800? 800 שקלים ל-DNA לכלב, ועכשיו כשאתם בודקים את הגללים במדרכה, מי משלם את ה-800 האלה? בעל הכלב או אתם?
לא, מרגע שאנחנו הקמנו את המערכת, שזאת אגב מערכת מאוד יקרה, ואחר כך יש לנו את הדגימות, הבדיקה עצמה היא בטלה ב-60, היא לא הסיפור, הסיפור הוא באמת...
למה 800, גלל לעשות לו DNA, 800 שקל?
כשאתה מוציא רישיון לרכב במדינת ישראל, אתה משלם, כשאתה מוציא רישיון לנשק במדינת ישראל, אתה משלם.
נכון, לא, רק שאנשים ידעו שכלב זה לא סתם.
זה תלוי בנפח מנוע של הכלב הרד... אוי, לא חושב, אוקיי.
אתה הרי לא מצפה, אריה, שאותם 400 אלף שאין להם כלב יממנו את הדבר הזה. בסופו של דבר...
בוודאי שלא, אני רק שואל, אני לא נגד. אני רק אומר, כמה כנס זה על... האם זה לפי הקילו או לפי המטר רץ או מה? כמה יהיה כנס על גללים בלא...
תלוי כמה אנשים דרכו עליהם. תראה, הרעיון, איתן, הרעיון המצוין.
לא, אני חייב לענות. אנחנו עיר שוויונית, ארי, אתה יודע שאנחנו מקדשים את השוויון בין בני אדם, אנחנו מקדשים גם את השוויון בין כלבים. אין הבדל בין שנאוצר לבין כלב רועי.
אז גם כלב... כוח עצום. כמה יהיה הכנס?
הכנס ברגע זה הוא 730, זה לא מפחיד מספיק.
כלומר, אתם מפסידים על זה.
אתה מסתכל על זה להזווית הלא נכונה. כשאתה מסתכל על התלונות שמצטברות אצלנו ב-106, אתה מזין שיש פה מטעם אותם 40 אלף איש, אגב.
רגע, אשכרה אנשים מתקשרים ל-106 להגיד שכלב חרבן להם על המדרכה ליד הבית?
40 אלף, מה אחד? 40 אלף.
אני אגיד לך יותר מזה, בן, אני יודע בדיוק לדרג לך את חמשת הרחובות החומים ביותר בעיר. אנחנו יודעים להגיד איפה יש הכי הרבה דיווחים על גללי כלבים.
החומים ביותר בעיר זה גדול. נו, מה הרחוב הכי חום בתל אביב?
זה קצת בושה לציונות, אבל רחוב סוקולוב הוא סיאן דיווחי הגללים.
נחום סוקולוב.
עיתונאי, פרס העיתונות.
מאוד מאוד חשוב לא להשחיר את פניהם של כולם, ואנחנו שוב נשחק עם המשחקי מילים האלה כמובן, אנחנו לא נשחיר את פניהם של כל בעלי הכלבים.
אוי, נגמר לנו הזמן. איתן שוורץ, לא, אין רגע, נגמרה התוכנית, היוזמה מצוינת. אורחים ומפיקים, אסף נבו ונדב רוזמן, אחראית על השידור ליאור ידידיה, אורחים בדיגיטל דוד ורולוני ושימון גולן, אחינו ספורטינג קופמן שרף ומוטי חביב. חוף סוקולוב.
יכול להיות שכלבים מז'בוטינסקי באים לתת לי בסוקולוב?
נתראה מחר.